טוב, אז אנחנו באמצע מהלך. ועוד פעם, אני לפני כל שיעור צריך להגיד את זה. מה שאנחנו לומדים זה מהלך. זאת אומרת, כל מי ששומע שיעור בפני עצמו, אל תסיקו מסקנות אופרטיביות, דהיינו למעשה. כל זה, זה צריך להבין את כל ברצף של הדברים. ומישהו שהוא, זה מה שעושה לו מחשבות כפירה, אז שישמע כל הסדרה, מתחילה, עד סופה, שזה בערך היום זה שיעור 15, משהו כזה, זה 15 שיעורים, מתחילת הזמן, שאחד בנוי על שני, בהנחת יסוד הקודמת, ומסביר כל מיני דברים, אל תתרגשו יותר מדי. טוב. אז אנחנו דיברנו פעם שעברה על אחדות העולמות. זאת אומרת שהעולם הזה ועולם הבא הם לא דברים נפרדים, מנותקים זה מזה, אלא הם מימדים של אותה מציאות, בחינות שונות של אותה מציאות. יש בה צד עליון שאנחנו לא מכירים אותו, שהוא מעבר להשגה שלנו, ואנחנו קוראים לזה עולם הבא, אבל הוא לא נמצא באיזשהו מקום רוחני אחר. אלא זה מימד, קליטה של אותה מציאות, ויש מימד שאנחנו יותר קולטים, מבינים, מרגישים, ואנחנו קוראים לזה עולם הזה. אבל במציאות ריאלית אין, ולא גם לא בתורה, אין לא עולם הזה ולא עולם הבא, אלא המציאות היא אחדותית. והחלוקה לעולם זה והבא היא הייתה בעצם כפויה עלינו, היא נלצה. זאת אומרת, עזרא הסופר ובית דינו, הם, כמו שהרב קוק קורא לזה, נאלצו לחלק את המציאות ולדבר על כביכול קיימים שתי עולמות, זה והבא. על זה דיברנו פעם שעברה. סליחה? ובית דינו. אנחנו דיברנו על זה, יש לכם את זה שם במקורות. ברטנורה שם במקום, זה על גמרא במסכת ברכות. זהו, עד כאן זה מה שדיברנו פעם שעברה. היום, אז התעוררה השאלה, אז אם ככה, מה לגבי גן עדן וגיהנום? מה זאת אומרת שהעולם הבא זה משהו אחר? אז כאילו זה לא משהו אחר, זה מימד של אותה מציאות. אז מה עם גן עדן וגיהנום? הם גם לא קיימים כדבר בפני עצמו? אז כדי להסביר, לענות על השאלה הזאת, זה השיעור. על זה אנחנו נדבר היום. מה המשמעות של גן עדן וגיהנום? נתחיל מדבר פשוט, צריך גם לדעת את זה, שהמון המון דברים שאנחנו חושבים על תורה או על יהדות וזה ככה, זה הרבה מזה, זה השפעות של גויים. כל מיני ציורים יהודותיים וכל מה שאנחנו חושבים שזה ככה וזה ככה, זה יש שם. כל זה השפעות זרות. ואנחנו מאוד מאוד מושפעים. מנוצרים ומהמוסלמים מאוד מושפעים, והם מלאים בעבודה זרה. כל מה שהם חושבים שמה זה גן עדן וגיהנום, אנחנו גם חושבים הרבה פעמים אותם מחשבות בלי לברר, וכמובן גם מאוד מושפעים מהוליווד. שם זה פשוט, כאילו, מה זה גן עדן, מה זה גיהנום, גן עדן זה משהו נורא משעמם, שם כולם הולכים עם הבגדים לבנים וקוראים תהילים כל היום, וכזה, נה, 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 זה גן עדן, כזה. ואיפה אקשן? שם זה גיהנום, שם זה כל החבר'ה נמצאים, כאילו, מה, מוזיקה, אש, משהו שזה הולך, משהו, אם הייתי צריך לבחור איפה אתה לא רוצה למות משעמום, אז זה ודאי לא, אבל זה לא להיות בגן עדן. אבל באופן פשוט, כאילו, כל ההסתכלות ילדותית על מה זה גן עדן וגיהנום, זה ודאי, לפי ההסתכלות הזאת, אני אומר שמה שאנשים חושבים, מה זה גן עדן וגיהנום, אז ברור שבגן עדן אין אף צדיק אחד. וכל מי שיושב בגן עדן של איך שאנשים חושבים מה זה גן עדן, שם יכולים להיות רק רשעים גמורים. או אולי רשעים שאינם גמורים, אבל רשעים ברור. ואני אוכיח לכם, כאילו, מבחינה הגיונית. זה כל האבסורד של ההסתכלות גוית, מה זה גן עדן. תארו לעצמכם, שאתם נמצאים עכשיו בבית מלון מפואר, שרטון, פלאזה, לא יודע מה שם, כן, יושבים בקומה 16 של בית מלון המפואר, שם זה חדר אוכל יפה כזה, מסעדה, ושולחן גדול לפניכם, והוא מלא כל טוב, וכאלה העוגות כמו פיסיונים כאלה, או ברבורים, עוגות עשוי בצורה של ברבורים עם הקרם, ויין בורז'ולה, ועוד כל מיני כאלה דברים. אתם יושבים ונהנים, וככה מעריכים את היין בתוך כוס. עכשיו אתם מסתכלים לך למטה, ואתם רואים שלמטה שם גטו, ורשה. ואבא ואמא שלכם, ואחים שלכם, שם. ואתם רואים אותם. כמה זמן זה היה לוקח לכם לקחת כל המפה יחד עם העוגות ובורז'ולה וכל זה ככה וקיבוץ ולרוץ עליהם ולתת להם ולהיות איתם ולהתחלק איתם מה שאתה יכול? איזה מין אדם זה יכול להיות שהוא ממשיך לשבת וליהנות במסעדה שלו כשהוא רואה חברים הכי קרובים, אנשים הכי טובים, שהוא אוהב אותם כל כך, הם נמצאים שם בגיהנום. איזה מין צדיק אתה, שאתה יושב ונהנה ומשתזב מזיו השכינה, והתרה על ראשך, כשאתה יודע שהיהודי אחר כל כך סובל שם בגיהנום, ושורפים אותו שם ועושים ממנו מנגל. אז איזה מין צדיק אתה שאתה יושב פה ונהנה מזיו השכינה? אתה מבין, איך זה יכול להיות דבר כזה? יש רק אפשרות אחת, זה שאתה רשע. אז לכן בגן עדן, הכזה שאנשים חושבים שזה גן עדן, איך שהם מציירים לעצמם תמונות מה זה גן עדן וגיהנום, בגן עדן הזה שהכל טוב לך, שם יכולים להיות רק רשעים. כי איך נשארת שם? למה לא רצת לגיהנום, להציל יהודים משם? אולי אתה לא יודע שיש שם יהודים? אז זה נקרא, זה גן עדן של טיפשים. אתם יודעים, יש כזה מושג, גן עדן של טיפשים. זאת אומרת, סידרו אותך משהו. זה כאילו, בעצם שיקרו לך והכל, הכל, הכל, ורק בנו לך מין מיקרו-קוסמוס שלך, שאתה לא יודע מה קורה מסביב, בעצם אתה לא חי חיים אמיתיים, אתה לא יודע את הכל, ואתה ככה, וטוב לך, אשריך וטוב. כאילו, מה? אז זה סתם שטויות, כאילו, פשוט לוקחים ממך את הידיעה הכי חשובה. לכן כמובן, זה לא ייתכן שצדיקים נמצאים בגן עדן. צדיקים אמיתיים צריכים להיות רק בגיהנום. ומי שבגן עדן יכולים להיות רק רשעים. ולכן אנחנו צריכים להבין שמה שאנשים חושבים מה זה גן עדן וגיהנום, זה משהו אחר לגמרי, מה שיהדות אומרת. מה שאנשים חושבים בדרך כלל מה זה, כן? יהדות אומר משהו דברים אחרים, ואנחנו ננסה היום להבין וללמוד קצת מה בעצם המשמעות של המושגים הללו. אבל דבר אחד, ברור שזה לא כמו שאנחנו קולטים את זה בדרך כלל מוולט דיסני. שם כבר הכל מובן, הכל ברור. ובאמת, תראו, חז"ל אומרים את זה בפירוש, תסתכלו, מקור מספר אחת. אומר ככה, כי צדיק יורד דרך גיהנום לעלות נשמות הרשעים שהרהרו בתשובה. הנה. אז איפה צדיקים? לפי היהדות, לא לפי ההוליווד. צדיקים בגיהנום. וזה שאמר רבי יוחנן בן זכאי, ולעוד שאיני יודע באיזה דרך מוליכין אותי, ברכות, במסכת ברכות, ובזה ביארתי פירוש הפסוק, לא תיתן חסדך להראות שחת, רצה לומר, גם שהוא בחינת חסיד וירידתו לגיהנום, הוא רק לעלות רשעים משם. מכל מקום, אין רצונו להיות בפחד גיהנום לפי שעה גם כן. גם כשהוא יורד רק לגיהנום לקחת משם, לעלות משם נשמה, אז הוא לא צריך, לא רוצה להיות בפחד. והתפלל להשם יתברך שלא תיתן חסדך לראות שחת, כדומה ששמעתי, כן, שמעתי או באיזה ספר נתפס זה. והנה כשיורד צדיק שם, יש כת רשעים שמדבקים בו כדי לעלו, כדי שיעלו, שיעלו, כן. אותו דבר גם אומר את זה שם משמואל, אותו עיקרון, אחד א', וכעניין שידוע שהצדיקים עוברים דרך גיהנום לעלות משם נשמות. ובדמיון, מתכת, כן, מתכת שנמשכת אחר אבן השואבת, כמו מגנט, כן נמי בהיות אברהם שם, אחר שהשיג במעלתו בברית בין הבתרים, התעוררו הנשמות לצאת ולהיפרד מקליפתם. ויש עוד הרבה מקורות שאני לא הבאתי לפה, אבל יש המון מקורות ששם כתוב בפירוש שהצדיקים, הם מגיעים לגיהנום, נכנסים לגיהנום, באים לגיהנום, ושם הם עושים כך וככה, וכך ככה, מקומם של צדיקים בגיהנום. זה לא כמו שאנחנו חושבים, אתם יודעים, כל החלוקה הזאת, שם זה ככה, פה זה משהו כזה נחמד, ושם זה רע, והכל זה פשוט וברור. זה בכלל לא המצב. אז אנחנו ננסה היום להבין מה זה גן עדן ומה זה גיהנום. קודם כל נתחיל מעובדה שחז"ל אומרים לנו את זה במסכת פסחים, על כך שגן עדן וגיהנום הם נבראו כזוג, קודם כל. לא כל אחד בפני עצמו, אלא הם כזוג לכתחילה, זה דבר אחד. ודבר שני, הם קדמו לבריאת העולם. בכלל, יש שבע דברים שקדמו לבריאת העולם. גן עדן וגיהנום, כיסא הכבוד, שמו של משיח, שמו של משיח, כן. שמו של המשיח, בית המקדש, תורה ותשובה. אלו שבע דברים. אצלך, מקור שתיים. שבע דברים האלה שהם קודמים לבריאת העולם, הם, צריך לדייק פה ולהבין שמה זאת אומרת שהם קודמים לבריאת העולם ולא ראשונים לבריאת העולם. מה ההבדל בין משהו שהוא קודם לבריאת העולם ומשהו שהוא ראשון לבריאת העולם? אנחנו פעם דיברנו על זה, אתם זוכרים מה ההבדל? שיש משהו שהוא ראשון לבריאת העולם ויש קודם לבריאת העולם. ומה זה אומר? נכון, אתה צודק, אבל מה זה אומר? תכלית. גם ראשון הוא לא היה קיים לפני כן.
לא, ראשון זה חלק ממשהו שקיים עכשיו.
כן, הוא אמר, נכון, אבל הוא אומר, מה זה אומר לנו, מה נפקא מינה? נכון, זה מה שהוא אמר.
גם כשנתבטל העולם הזה אולי, זה
אומר, יכולים להישאר. כן. או יפה מאוד, נכון, זאת התשובה. זאת אומרת, שמשהו שהוא ראשון לבריאת העולם והוא חלק מבריאה, אז הוא גם כפוף לחוקי העולם. נכון? אם הוא ראשון, אז הוא כפוף. אבל משהו קודם לבריאת העולם הוא לא כפוף, הוא מעל החוקים. ולכן כל שבעת הדברים הללו הם דברים שהם נגד חוקים, חוקים הפיזיים וחוקים הרוחניים שקיימים בעולם. לכן הם קודמים לבריאת העולם. והקדמות הזאת, זה, אני אראה לכם איך הקדמות הזאת עובדת. למשל, בתשובה. באופן טבעי, באופן פשוט, הגיוני, גם מבחינה רוחנית, אי אפשר להחזיר זמן אחורה. אתה לא עשית, גמרנו. והתשובה, איך היא עובדת ואיך היא מצליחה ואיך אדם יכול לשנות את העבר שהוא עשה, רק בזכות זה שתשובה, מהות התשובה, נבראה לפני הבריאה. וכיוון שהיא קודמת לבריאה, אז היא לא כפופה, אז היא יכולה לשנות חוקים. אבל, זה, אבל יש כאלה סך הכל שבע דברים שהם יכולים לשנות חוקים. אחד מהם תשובה, שאתה יכול למחוק מה שעשית בעבר, אתה שואל, בעצם מהות התשובה, אחד הדברים, זה שליטה על העבר. וזה ניתן רק על ידי כך שהוא קודם לבריאת העולם. אותו דבר גם גן עדן וגיהנום. רגע, אבל לפני כן, רציתי להגיד משהו?
כן. אמרת, עצם זה שיש, שכל הדברים האלה קדמו לבריאת העולם, הם חלק, עצם זה שאלתי גם אותו משפט, קדמו לבריאת העולם, הוא אומר שזה חלק מהבריאה.
לא. אם זה, אם זה בפנים, אז זה חלק, אבל זה מחוץ.
אבל עצם זה שאנחנו אומרים, קדמו למה? לבריאת העולם. אז אנחנו חייבים לחבר את זה למשהו.
לא, בסדר, אבל, אבל כוונה שלפני שהיה עולם זה כבר היה.
יש להם
מהות קיימת בלי עולם.
הם יכולים
להתקיים? בפני עצמם. כן.
הם לא כפופים גם, נכון?
בדיוק. אין, אין, וזה הכוח שלהם. כן, נכון. יש מדרש אחת, מה שעכשיו הבאתי לכם זה גמר בפסחים, אבל יש מדרש שאומר שישראל קדם להכל. נכון? טוב, אבל זה, זה, לא, זה נושא על ישראל, זה משהו שאנחנו מדברים עכשיו. אז מה המשמעות? איך עובד, למשל, מה הפירוש דבר שגיהנום, למשל, קדם לעולם? איך זה עובד? באופן טבעי, באופן רגיל, אדם שעושה איזושהי עבירה, היא משאירה רושם במציאות. כמו שיש כזה דבר, נקרא חוק שימור האנרגיה בפיזיקה. יש כזה דבר, נכון? זאת אומרת, מה זה אומר חוק שימור האנרגיה? זה חוק השני של תרמודינמיקה, שבתוך מערכת סגורה, כמות האנרגיה תמיד קבועה. אי אפשר לשנות אותה. אי אפשר, או נגיד, אם אנחנו ניקח עכשיו את הבריאה כולה, אי אפשר עכשיו להוסיף אטום אחד לתוך בריאה, או לגרוע אטום אחד מבריאה. לגרום ש... עכשיו, לברוא את אטום אחד שלא היה קודם, או לעשות ככה שלא יהיה יותר אטום מסוים. תודה רבה.
מה עם ניקוח?
אז מתפרק ל... לא, 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 מתפרק לאלקטרון, פרוטון, יוצא לאנרגיה, אנרגיה משתחררת, זה בדיוק הרעיון, כשבוקעים את הגרעין של אטום, אז משתחררת אנרגיה, ואנרגיה נשארת במציאות. היא הורסת והכל, אבל עכשיו בעולם יש יותר אנרגיה. אתה מבין? אתה לוקח גפרור, אתה שורף אותו. אז הנה הוא היה, עכשיו הוא איננו. אבל מה יצא ממנו? יצא אנרגיה, יצא אש. עכשיו נהיה חום יותר גדול ממה שהיה לפני ששרפת. במציאות באופן כללי מצטבר. אבל הגרעין, אבל גפרור, הוא עצמו יצטמק. זאת אומרת, כמות האנרגיה תמיד קבועה, אי אפשר להוסיף בה לא פוטון אחד ולא פעימה אחת, לא קוונט אחת, ואי אפשר לגרוע. זה הרעיון של בפיזיקה. וככה זה עובד. אדם שעושה עבירה או עושה מעשה טוב, לא משנה. אדם עשה עבירה, אז אז עבירה נשארת, היא בעולם. אי אפשר לקחת עכשיו, להגיד, טוב, זהו, עכשיו, סליחה, לא עשיתי עבירה. אין דבר כזה. כל דבר, מה שאדם עשה, הוא עשה רושם ממחה רוחנית על המציאות, והרושם הזה הוא פועל, והוא משפיע, וזה עובד, והוא לא נמחק אף פעם. אלא אם כן, אתה יכול, תודה רבה, אלא אם כן אתה יכול לעשות את, את התיקון, על ידי כוח שהוא מעל העולם. מה הכוח הזה? או תשובה, שאתה יכול להפוך את האנרגיה, נגיד, משלילית לחיובית, או להשתמיד אותה לגמרי, אבל בדרך כלל זה העיקר שהוא משנה את האנרגיה. ואם אדם לא עשה, אז זהו, אז הכוח הזה היה צריך להישאר, זאת אומרת, כוח הרשע, מעשה הרשע שעשית, נגיד, פגעת במישהו, או הרגת מישהו, חס וחלילה, עכשיו יש פה צער גדול בעולם, יש פה אישה, ילדים, בלי אבא, יש משהו נורא והיום, או אולי אתה ממזר, או אתה גנבת, או אמרת למישהו, פגעת מישהו, אמר לו מילת גנאי. זה הכל כוחות אנרגיה, שהם כוחות האנרגיה שלילית, דברים רעים, רשע, נמצא בעולם כל הזמן ולא נמחק. אלא אם כן אתה עשית תשובה, ואם לא עשית תשובה, אז כל זה ממלא את המציאות. זאת אומרת, יוצא שבעצם אין שום דבר שיכול למחוק מה שעשית. כל הדברים רעים שעשית בעולם, אם לא עשית תשובה, הכל נשאר. אם אדם מת ולא הספיק לעשות תשובה, אז צריכים מערכת שהיא משחררת את העולם מהדברים הללו, והמערכת הזאת היא נקראת גיהנום. כן? ואיך גיהנום יכול לבטל את האנרגיה שיצאה? מזה שהוא קדם לעולם. לכן זה התפקיד שלו, זה הכוח שלו, כיוון שהוא קדם לעולם, אז הוא יכול למחוק את הרושם השלילי שנהיה בעולם. ואם חס וחלילה גיהנום לא היה קיים, אז העולם שלנו היה מתמלא בקי וצועה בלא מקום. כמו שאומרים חז"ל בפרקי אבות. לא, אם הוא עושה תשובה, הכל נמחק. אבל אם הוא לא עשה תשובה, אתה מבין, מה קורה לבן אדם שהוא עשה עבירה ולא עשה תשובה, מת? מה קורה עם כל הזוועות שלו שהוא השאיר פה בעולם, במציאות, או בנפש שלו? נשמה שלו, היא התמלאה בכל הזוועות האלה. מבחינה זו אין הבדל, זה נשמה שלו, או העולם כולו, זה בעצם אותה מערכת אחרי המוות. מה קורה לכל הגועל נפש שהוא עשה פה בעולם? מה יהיה איתו? הוא יישאר פה לנצח חס וחלילה. אז לכן יש לנו ברוך השם גיהנום. גיהנום זה לא כמו אצל גויים, אתם מבינים? זה תפיסות שטויות שאנחנו השפענו מהם. אצל נוצרים שם, אצל כל מיני זה. מה זה גיהנום? שם איפה שאתה חוטף, איפה שאתה מקבל עונש. זה לא בכלל כוונה, ביהדות אין כזה דבר. אין לנו מקום שבו שם אדם חוטף. אלא משמעות של גיהנום זה מערכת ניקיון. אתם יודעים, זה מנקה את הנשמה, את הכל, זה לא כדי להזיק לו, לא כדי, ככה עשית, אז עכשיו אתה תקבל. זה סתם נקמנות. תחשבו מבחינה יותר עמוקה, בשביל מה להכניס את האדם לגיהנום? שמה? נגיד, הסתכלות הרגילה, כמו שאנשים חושבים, שם הוא מקבל עונש. אבל בשביל מה עונש? לא עונש שאנחנו נותנים לבן אדם. מה העונש שלו? זה כדי שהוא לא יזיק, נכון? למה שמים בכלל בן אדם בכלא, או נותנים לו קנס, או משהו כזה? כדי שיפחד להזיק. אבל אם כבר לא יכול להזיק, אז מה העונש בשבילו? אבל בשביל מה אתה עושה לו משהו שלפחות שלא יהיה לו טוב? בשביל מה? מה אתה מרוויח מזה? מה? שיהיה צדק בעולם? אבל מי אמר שכשאתה עושה משהו רע לבן אדם אחר, זה נקרא צדק? למה אתה חושב שזה נקמנות? זה נקמנות פשוטה. מה הצדק בזה? אבל מי קובע מה המערך הזה? אם עכשיו, נגיד, מישהו גנב, אתה עכשיו עשית לו משהו רע. למה זה שאתה עכשיו דקרת לו, נגיד, עם המחט? זה צדק? עשית לו צדק?
יכול להיות שכן, כי פיצצת לו את הבלון.
מה פתאום? איפה אתה ראית? אז זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד לכם. זה בדיוק המחשבה הגויית. אצלנו אין עונשים כדי לעשות עונש לבן אדם. לא שמתם לב שביהדות, מה שאתם קוראים, גמרות, וזה, לא שמתם לב שאין לנו כזה דבר, כלא? מה? לא, לא, לא. יש לנו קובה ששמים שם בן אדם במקרים מסוימים וזה, זה, אבל אין כלא. אין כלא בגמרא. אין כזה דבר עונש. ביהדות אין עונש. ביהדות כל מה שישנם, ארבעת מיטות בית דין ומלכות וכל זה, כל זה, זה נועד לעשות תיקון לנפש. אין לעשות עונש. אותו דבר, כסות זה פיצוי. פיצוי, אבל כנס, היום אתה משלם כנס למי? למשטרה. אתה לא יודע, שם ביהדות, מה שבהלכה זה כנס למישהו שאתה מפצה אותו. אתה נותן לו כסף, לאדם הזה. לא למשהו.
מה
עם מקלט? זה בכלל לא עונש, זה רק כדי להגן עליך. אתה לא חייב לשבת, אדם לא חייב להיות בעיר מקלט. לפי הלכה, אין שום דבר, שום עניין, אתה לא מחויב.
אבל גואל דם, זה מעשה מוסרי.
שנייה, אני רק רוצה להסביר מה זה עיר מקלט. זה לא כדי שיהיה לך עכשיו, שלא שימים אותך שם בכלא, אלא זה כדי להגן עליך, שלא יהיה, שגואל אדם לא יערוג אותך, אז מגינים עליך בעיר מקלט. אבל אם אתה נגיד, לא אכפת לי, אני לא רוצה, אני לא מפחד ממנו. מותר לך לצאת מיר מקלט מבחינה הלכתית, אין שום בעיה. כן? אני
מתכוון אולי שאנחנו פשוט עושים את זה כעונש?
כן, ודאי, זה התפיס... מה ההבדל בין עונש ובין התוצאה? תוצאה משהו, או תיקון מסוים. תיקון הוא נועד לאיזושהי סיבה. עונש הוא לא מתקן שום דבר. זה בעצם נוקם. זאת נקמה גרדה, לעשות רע כרע. לא, לא. גם בחינוך אותו עיקרון, אנחנו לא מענישים ילד כדי לנקום בו, אלא אנחנו מענישים ילד כדי שהוא לא יעשה פעם הבאה, נגיד, שיפחד לעשות פעם הבאה, או שיהודים אחרים יראו ויראו, וכו' וכו'. אבל נגיד, אין לי עכשיו שום דרך, אני יודע 100% שהילד הזה לא יעשה את המעשה הזה אף פעם יותר נקודה. ואף אחד לא ידע על זה. יש לי עניין לתת לו עונש לילד? אין, נכון? אבל אדם שהוא מת, הרי אנחנו לא יודעים מה קורה לנשמה שלו. אנחנו פה מכירים בגיהנום, אבל באמת, אף אחד לא יודע מה קורה שם. אז למה לשים אותו בגיהנום? הרי הוא אף פעם יותר לא יעשה עבירה הזאת, ואף אחד לא יודע מה קורה לו. אז תגיד, כן, כן, הוא כבר קיבל שם. אבל באמת לא עשו לו כלום. אין צורך בגיהנום. אז אני מסביר. הצדק זה לא אנחנו היום חושבים, צדק זה שעשית משהו לא טוב, אז אני אחיב לך. זה לא נקרא צדק. צדק זה כשאתה רוצה לעשות תיקון. רק כשיש תיקון, אז יש בזה צדק. רק שנייה, כן, רציתי להגיד משהו?
כן, לפי ההמחשה של הרב, שהוא עולם הפיזיקה, שבו
גברו,
נשאר, אנרגיה
נשארת
בעולם,
אבל
אנרגיה נהפכת למשהו אחר, נהפך לחוש, נהפך לגשת, זאת אומרת,
נכון.
למה אני צריך בתקופה מאוד חיצונית, אולי פה נהפכת בחזרה לאנרגיה.
נכון, אתה צודק, נכון, אז זה בדיוק מה שקורה. האנרגיה השלילית שהאווירה שלנו עושה, היא משפיעה, היא הופכת למשהו מעשי. אתה יודע למה היא הופכת? להסכמי אוסלו. ולאחוז הגירושים. ול-LSD. ולפשע. וכל הדברים, כל אחד משפיע את השני. אנחנו חיים בעולם אורגני. דיינו, מה זה עולם אורגני? עולם שכל מערכת, כמו מערכת חיה, נקודה אחת משפיעה על כל המציאות. אם נגיד, כמו שבאצבע, אתה דוקר פה אצבע במחט, אז אתה כבר לא יכול להתרכז. אם יש לך פה מחט בתוך היד, אתה כבר לא יכול ללמוד תורה. אתה כולך רוצה להוציא את זה, זה כואב, אז זה משתלט לך על כל הגוף. זה נקרא שזה אורגני, כן? זאת אומרת, מערכת אורגנית. אתה עכשיו עושה עבירה אחת, זה משפיע על כל העולם כולו. אז מהי הדרך הזאת?
למה אני צריך מקור חיצוני?
או יופי, אז אני חושב, אז אני אומר, כן, אתה צודק, רק גפרור, הוא לא, הגפרור הזה, או מעשה הזה שאדם עשה, הוא הופך לרעל. ואין דרך שהרעל עכשיו יעשה משהו טוב. הוא רק מרעיל. זה בעיה של חטא. כל חטא שאדם עושה, הוא פוגם ועושה דברים רעים לכל, למציאות כולה.
סליחה, למה מרעיל? זה הופך לחום, החום חוזר ל...
איך אתה יודע שזה לחום? אבל זה לא גפרו, אני עכשיו אומר אווירה.
בסדר.
אז אני שואל על בסדר הזה. טוב, כי הסברתי, כיוון שזה מדובר על מעשה רע, הוא לא בעצמו הופך לטוב. כמו שנגיד בעולם שלנו יש חומר רדיואקטיבי, נכון? יש לזה מחזור? אז אתה פשוט לא יודע. עד היום זאת בעיה בין הכי גדולות בעולם. בעיה הזאת שלא הרבה שנים ולא שום דבר, ואין מה לעשות עם פסולת רדיואקטיבית. אין לזה פתרון עד היום. וקוברים את זה מתחת לאדמה במרחקים גדולים בארצות הברית, וזה לא עוזר. אין שום אפשרות לפתור בעיה הזאת. מה? כן, נכון, חושבים על זה, להטיס את זה לחלל, ומפחדים שזה בירח, זה יותר מדי קרוב, זה יכול להשפיע. זה, אין לזה פתרון. אז הנה יש לך אנלוגיה מעולם שלנו. הפסולת רדיואקטיבית. ולכן, כדי למנוע את זה, אנחנו צריכים מערכת חיצונית, שהיא נקראת גיהנום, שהיא יודעת להפוך את זה, זאת אומרת, לנקות את זה. כן, בדיוק. כן. זה נושא בפני עצמו, זה ארוך. זה שהחוק השני, יש שלוש חוקים בטרמודינמיקה. בסך הכל יש שלושה חוקים. החוק השני אומר שבמערכת סגורה, כמות האנרגיה קבועה, לא משתנית. אי אפשר להוסיף בה אנרגיה ואי אפשר לגרוע ממנה אנרגיה. במציאות שלנו זה מתבטא באופן כללי בכך שזה בעצם זה הרעיון של בריאת העולם, שאתה לא יכול, האנושות לא מסוגלת עד היום, לברוא אטום, או לעשות שאטום אחד בעולם יהיה חסר, שלא יהיה עכשיו איתו אטום. זה נגד החוק, כן. שאלה טובה מאוד. כן, נכון. כן, 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 כן. באמת, שאלה מצוינת. שמעתם את השאלה של אדון? שמעתם כולם? טוב, אני אחזור בשביל, לא כולם, אינטרנט לא שומעים, כן. למה קדוש ברוך הוא לא נותן עונש על המקום לכל הדברים הרשעים, או כל דברי רשע, או כל העבירות שאדם עושה? כדי שכל עם ישראל יראו ויראו, ואז לא צריך גיהנום, כולם יקבלו על המקום, וכולם יראו שמשהו לא בסדר, אז נכון? שאלה טובה? יופי. אז עכשיו אני רוצה תשובה טובה. יש למישהו תשובה טובה? כן?
כי זה כל כך ברור, גם זו הניסיון, זה דבר אחד.
אני מסתדר בלעדיו, כאילו, תעזוב, כאילו, לא רוצה ניסיון, הלאה. לא, לא, לא. אתם אומרים תשובות טובות, אבל זה לא תשובה קולעת, כן?
כן קורה בעולם הזה. אמרנו שכל ראש השנה דנים אותנו על פי איפה שאנחנו עכשיו, ולעומת איפה שאנחנו רוצים להיות. כל מה שאנחנו עושים בסדר
נכון. לא, אבל אדון אומר פה שלא רואים את זה. כן, אריאל?
אם יש עומס של המקום, אז זה ברכה חופשית. אז כולם רואים מיד את הקשר בין
הטנט. אז לא יהיה, אז לא נורא, לא נורא. או, שמעתם? שמעתם מה שאומרים? אז אם אדם מקבל עונש על המקום, אז אם ככה, אף אחד לא יוכל להיות צדיק באמת, וגם לא יהיה רשע באמת. זאת אומרת, אם אדם, נגיד, עכשיו, הוא אדם נתן צדקה, מיד קרה לו משהו חיובי. אז אתה מבין שאם ככה זה יקרה, אז אף אחד לא יוכל לתת צדקה יותר בחיים? להפך. מה? נגיד, אם אני עכשיו אומר לך ככה, כך 100 שקל, אבל בתנאי ש50 אתה נותן לעני. ואתה נותן לעני 50 שקל. יש לך צדקה? מצוות צדקה? אינטרס, אני מסכים. אני אומר, צדקה יש לך מזה? אין צדקה, נכון? יפה, אז זה בדיוק מה שאמרתי קודם. אם אתה מקבל את זה תשלום, אז אין צדקה. אין מעשה טוב. נגיד, אתה עזרת למישהו. רק שנייה, אתה עוזר למישהו, מיד מקבל את זה תמורה, אז אין עזרה. אלא מה זה? זה כדאיות, נכון? מה העזרה בזה? נגיד, עכשיו מישהו, נהג מונית, מסיע אותך במונית, אתה יוצא ואומר לו, תודה רבה, ממש, ככה מכל הלב, כמו שאתה אומר לטרמפיסט, כמו שנתן לך טרמפ, או שאתה אומר לו, תודה, אתה מקבל את זה כמובן מאליו, keep the change, כן? נכון? אתה לא אומר, אבל זה עבודה שלך, נכון, זה בדיוק מה שאמרתי. אז לא יהיה שום דבר רע, שום דבר טוב בעולם, רק יהיה אינטרס. ואותו דבר גם הפוך. אדם שיעשה משהו, נגיד, הוא עכשיו גנב, מיד קיבל שיתוק יד, ויד לא עובדת. אז אף פעם אי אפשר יהיה לראות טוב. תמיד יהיה בעצם, אתה אף פעם לא תראה שום דבר חיובי. מה? אי אפשר, לא יהיה טוב בעולם.
לא יהיה רע.
אבל זה לא נקרא שלא יהיה רע. הכל רע. כל זה יהיה רע. כל המציאות, אם היא לא יכולה להיות טובה, היא רעה.
לא, היא מוכרחה להיות טובה.
לא.
מה לא?
אני אסביר. כל העולם שלנו הוא עולם קיים בשביל. אם אין לו מטרת על, הוא עצמו רע, אין לו משמעות. כוס הזה, המושג הזה בגמרא נקרא בית, נקרא, מה שאני עכשיו מסביר לכם, זה בגמרא יש מושג כזה. מה שאני עכשיו, כן, זה הרי כל זה מודלים של חשיבה, זה לא משהו שאני ממציא לכם, זה מודלים בגמרא. אז בגמרא נקרא מושג הזה בית, ואריה יושב בפתחו. מה זה אומר? הבנתם? יש בית, יש פתח אחת לתוך הבית, ויש אריה יושב בתוך הבית, בפתח הבית הזה. אז מה זה עושה? הבית הזה הופך להיות למזיק. הוא תופס לך שטח. הוא לא נותן לך שום דבר. יש לך בית, אתה לא יכול להשתמש בו. אם אתה לא יכול להשתמש בו, אז בשביל מה הוא? הוא רק תופס לך מקום. אז הוא רע. אז העולם כולו, זו דוגמה לכל המציאות כולה. מציאות שלא יכולה להיות טובה יותר, אלא היא מה? היא כמו שזה. אז היא עצמה הופכת להיות לרעה. כן, בבקשה. נכון, גם זו שאלה טובה. אז איך כופים לאדם מצוות, אם ככה? יש מצוות מסוימות, לא כולם, אבל חלק מהמצוות מסוימים, שכופים עליו, כן?
מי בדיוק כופה
עלינו? בית דין? בית דין?
היום אבל אין בית דין.
לא דווקא בית דין, יש שחולים שטוענים שגם כיום, אני למשל
רואה אדם, יכול לחלוק את החולים, יש כאלה שגם היום. אני לא מכיר מחלוקת הזאת. שאדם היום, שהיום אני יכול לקחת מישהו ובכוח להכריח אותו לעשות מצווה, אני לא מכיר את זה. תביא לי, זה מעניין אותי לראות את המקורות שאתה מדבר עליהן. אבל אנחנו לא מדברים עכשיו, אנחנו מדברים במציאות האידיאלית. במציאות האידיאלית יש בית דין, ובית דין יכול לקפות על מצוות. לא, אנחנו לא צריכים בשביל זה להגיע להיום, כן, לא, זה לא משמעותי. נכון, אני רוצה לענות על השאלה הזאת. אז איך זה יכול להיות שאנחנו מכריחים מישהו לעשות מצוות? פשוט מאוד, כיוון שאנחנו יודעים שאדם שהוא עושה מצווה זו או אחרת, באמת הוא כן רוצה. מה שעוצר אותו זה לא הוא, זה יש איזשהו כוח שהשתלט עליו. ואנחנו רוצים לגלות את הכוח הפנימי שהוא באמת רוצה לפועל. וזו הכוונה שקופים. סליחה? אז זה בעולם הזה. אני עונה עכשיו, אני שאלתי שאלה, בשביל מה לעשות גיהנום אחרי שאדם מת? הוא כבר מת, בשביל מה לענות אותו? ואין תשובה לשאלה הזאת. כי מה, הרי אם כדי שאנחנו נפחד, אז אפשר להגיד לנו, כן, כן, יש גיהנום, ושם לא עושים לו כלום. שם הוא נהנה. או, הרי אין, תבינים, זה הסתכלות של אומות העולם, שאצלם בראש יש מין תפיסה כזו של נקמה, שרוצים עכשיו לנקום בו, ולכן הם מדברים על גיהנום. ביהדות אין נקמות. אין כזה דבר נקמה, רק אין נקמה. יש דבר שאתה צריך תיקון, טיפול, אז אתה עושה תיקון. עכשיו תראו, אז מה בעצם, אם ככה הגיהנום שלנו, כאילו הגיהנום שיהדות אומרת, זה לא נקמה ולא חשבון, סוגרים איתו חשבון ולא עושים לו שום דבר, אלא זה, אלא משחררים את הנשמה שלו, את העולם, מהרושם, ההשפעה שהוא עשה. עכשיו, אין לנו זמן לשאלות. אני פשוט רוצה לנסות להסביר לכם את העיקרון בסוף, בסדר? אז תנו לי כמה דקות את המונולוג. זהו. אז איך זה עובד, איך זה פועל במציאות? הגיהנום לנפש אדם שהוא רוצה להתנתק ממה שנדבק לו, על ידי זה שהוא נמסר כביכול לקליפה שהוא חשב שזה דבר טוב לעשות. ואז הוא מקבל מה שהוא עשה במציאות, אז הוא מקבל את העשייה הזאת עד הסוף, זאת אומרת, במסה, במקסימום שמה שהוא עשה. והוא כל כך נגעל מזה, כל כך מתרחק מזה, כל כך שונא את זה, שהוא לא רוצה לראות את זה יותר. וככה הוא מתנתק מהדבר שהוא עשה, את הדבר השלילי שהוא פעל את זה בעולם. למשל, נגיד, נגיד שאדם גנב, אז הוא רואה כל הזמן תוצאות, בעצם מראים לו תוצאות של מה שהוא עשה, ואיך זה משפיע, ואיך זה זה, והוא בעצם מבין מה הוא עשה. בין שזה עשה לאנשים אחרים, בין שזה פגע בנפש שלו, ומה המשמעות הרוחנית של זה, וכל זה, פתאום מבין כל העומק של זה, והוא מבין זה כל כך חזק שבשבילו זה הופך להיות למשהו נורא נורא מגעיל. וחז"ל קוראים לזה במילה צועה רותחת. מה שאתה עשית זה כל כך נורא לך, שאתה כאילו נמצא בתוך זה, בצורה רותחת. אתה
רואה את התורה שלו עצמו, למה רותחת?
שורת.
שמעתי על כתוב בגמרא, על אותו האיש. למה צורה רותחת? בגלל שהיה לו המון אנרגיה, היה לו המון התלהבות, הרבה דברים להשפיע, המון חום, אבל זה היה צורה.
כן, יש הרבה תוסס, כן, נכון. ועוד ועוד ועוד. רק שנייה. תנו לי, אני ארצה לסיים את העיקרון הזה. או פתאום אדם לוקחים ממנו משהו. אז בשבילו, נגיד, יש מישהו שהוא, שבשבילו עיקר העניין שלו זה המעמד. מעמד, או מישהו, אולי אתן לכם דוגמה אחרת. יש לי תלמיד אחד, באחד הישיבות, שהוא בחורצ'יק צעיר, בן 18, משהו כזה. ולא עלינו, אבא שלו נתן לו מתנה אוטו ישן שלו. אופל קדט. והוא בא לישיבה, כזה, הוא בא לישיבה לשיעור א', כן? וכל פעם שהוא מדבר עם הרבנים, אז הוא עושה ככה. לא, שום דבר, הוא רק רוצה להגיד לך משהו, וזה. כך הוא מדבר, וזה, והוא פשוט הפך להיות לעצמו, לאופל קדט. וכל פעם שהוא ככה יוצא מהישיבה, נכנס זה, אז הוא ככה פתח את הדלות, עובר, ושם דין 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 ביקורות. כך הוא נכנס, אז ככה עובר בחצר, לא יודע, עוד פעם, סוגר, ואז וזה נסגר. אז הוא ככה מרגיש בן אדם. הוא אומר, לא, אני סתם. אני שאלתי אותו פעם, למה? אתה נוסע לישהו מקום? הוא אומר, לא, לא. אז מה אתה מחזיק נוסע? לא, סתם, אני זה, זה. הוא כולו. כולו אוטו, לא לימודים ושום דבר, הוא כולו. וכל הזמן אומר, למשל במכוניות, כן, אתה מדבר איתו עכשיו משהו על הרעיונות וזה, אז הוא, כל הדוגמאות שלו, זה מהעולם המכוניות, זה כמו לנסוע במהלך החמישי, זה, כאילו, אתה יודע, אז זה כמו בשלישי, וזה, כאילו הלך לך הסטארטר, כאילו, הכל, כל העולם, כולו, אצלו, הוא פשוט טבע. בים של מכוניות. עכשיו תארו לעצמכם בחור הזה, כשהוא מגיע לעולם העליון, נגיד, אם חס וחלילה היה מגיע, אז דבר ראשון מה שיגידו לו, מה יגידו לו? לא, כן, תביא לי מפתחות. נכון? אבל זה הוא! מפתחות! עכשיו יקחו ממנו מפתחות! זה כאילו קוראים ממנו את הנשמה! אז הוא לא, זה שלי, אני לא אתן, זה שלי. אז כשלוקחים ממנו, זה כאב נורא. למה? כי הוא הזדהה עם האוטו. זאת אומרת, לא עם האוטו, אבל עם זה שיש לי מכונית. זאת אומרת, זה נותן לו הרגשה שהוא שווה משהו, שהוא בן אדם, שהוא בכלל משהו פה קיים בעולם, זה בזכות, בזה שיש לו עכשיו אוטו. אז כשלוקחים ממנו את זה, זאת הקליפה. הוא לא יכול להתפטר ממנה. וכשהוא עכשיו פתאום נשאר בלי זה, זה כאב, כאב רוחני, גדול, נורא, כואב לו. חז"ל אומרים שהנשמה של הרשעים, כשיוצא מהעולם הזה, אז זה כמו קוץ מתוך צמר. נכון? ככה זה ככה, אתה קורא, אתה לא יכול לצאת בך. והצדיק כמו נימה או שערה מהחלב, כזה חלק. זאת אומרת שהוא... שכשלוקחים ממך את הקליפה, אז בשביל, אתה חושב שזאת מהות, בדיוק. קליפה לוקחים, אתה חושב שזה מהות. הקליפה זה לא מהות, זה מה שנדמה לך, מה שאתה חושב שזה מהות. ואז בשבילך זה גיהנום. זאת אומרת, זה משהו שהוא כאילו גורם לך פתאום להבין שאתה לא זה. אז כשאתה מבין, אז אתה כבר בגן עדן. כשאתה הבנת שאתה לא זה, אז מי אתה? אתה נשמה. ואיפה נשמה? נשמה היא בגן עדן. זאת אומרת, במילים אחרות, מה שיוצא... זה שה גן עדן וגיהנום זה לא שתי מקומות שונים. גן עדן וגיהנום מבחינה רוחנית זה אותו דבר. למה? כיוון שזה שאתה נפטר מהקליפה, אז זה דבר טוב. לא, יש לך משהו רע בנפש, אין מישהו שאין לו רע בנפש, נכון? כל אדם נורמלי יש לו משהו שלילי, מה לתקן. ועכשיו אתה מתקן את הדבר הזה. תיקון הוא כואב, אין מה לומר. למה הוא כואב דרך אגב? למה צריכים לעשות אותו כואב? כיוון שאתה עכשיו צריך לשים לב שאתה מתפטר ממשהו, זה לוקחים ממך משהו. אתה צריך להפסיד כביכול פה ממשהו. אז אתה מתפטר מאיזושהי בעיה שיש בך, שאתה הזדהית איתה. אם אתה לא היית מזדהה עם זה, אז זה לא כואב. במובן מסוים, כן, נכון. זאת אומרת שאנחנו בעצם מתנקים. אז אדם שהוא מתנקה בגיהנום, אז הוא יכול להגיד, איזה יופי, איזה כיף שהתנקיתי שם. סוף סוף אני התפטרתי מהמפתחות הזה, כן, סוף סוף יצאתי מזה. ברוך השם. אז אני בעצם, אז זה בעצם גן עדן. זאת אומרת, עצם העובדה שאתה מתנקה, זה גן עדן. זאת אומרת, עצם, אתה עכשיו נהיית טוב יותר, זך יותר, אתה מתעלה. אתה יכול לשמוח מזה שאתה מתעלה. אז ההתעלות הזאת, זאת אומרת, מה קורה לך בגיהנום? אתה מתעלה, אתה היית קודם רע, היה בך צדדים חיובים, צדדים שליליים, נכון? צדדים שליליים לוקחים ממך, אתה עכשיו מתעלה, נהיית יותר טוב. אז זה הוא עצמו, גן עדן. גן עדן זה לא משהו כזה סטטי, אתה יושב ומשמין שם כל הזמן עם נהנה מ-70 בתולות, כל מיני שם הסיפורים המוסלמים הללו, אלא מה זה גן עדן? זה שאתה מתעלה, שכל הזמן עוד יותר טוב, עוד יותר, עוד יותר, אז מה יכול להיות יותר טוב שאתה עזבת קליפה? תמיד, לכן אי אפשר לומר שהגן עדן וגיהנום זה שני מקומות שונים. זה אותה מהות בדיוק. זה רק איך אתה קולט את המהות הזאת. אחת קולט את המהות הזאת כי נורא והיום תראו מה קרה, והשני קולט אותה מהות. אומר, איזה כיף, תראו איזה יופי מה קרה. משל, למה הדבר דומה? למכון מאיר. מגיעים לפה אנשים, למכון מאיר, והם אומרים, תגידו לי, מה הולך שם? מקום כזה מפורסם, שמעתי, מכון מאיר, באתי, כאילו, יש לכם פה, מה הולך פה זה? מה אתם עושים פה? והם הנה, יושבים, לומדים תורה, אהה, טוב, מעניין. ומה, יש פה סנוקר כזה, שמשחקים בסנוקר? לא, אין. כן, ואיפה, יש לך פה בריכת שחייה או משהו? כאילו, לא, אין. בנות? יש פה בנות? לא, אין בנות. ומה אתם עושים כל היום? יושבים, קוראים, לומדים תורה. לומדים תורה? טוב, בסדר. ומה, איך עושים את זה? נכנס לבית מדרש, אולי אנשים ככה יושבים. טוב, בואו ננסה, נתיישב. טוב, נו, תגידו, ומה, ומשלמים לכם על זה? כמה אתם מרוויחים מזה שאתם עושים ככה? אומרים, לא משלמים, אנחנו משלמים. אז זה פשוט גיהנום! כאילו, כן, בשבילך זה גיהנום, ובשבילנו זה גן עדן. זה בדיוק מה שקורה. אנחנו יושבים פה, וכיף, נהנים, משתזפים. נהנים מזיו השכינה. ובשביל מישהו אחר, זה מה שאנחנו עושים פה, זה כמו שאתה אומר, מה יוצא לך מזה? אתה מקבל דיפלומה, אתה מקבל לפחות משהו, איזה פתק, משהו ביד? מעלים לך מזכורת, מה זה? מה אתה עושה פה? לא, כלום. אז אומרים לך, זה כלא, זה יותר גרוע מכלא. בכלא לפחות שם יש חבר'ה, שם אפשר להגניב איזה משהו, פלאפון, אפשר קלפים, משהו. אבל פה אין לכם אפילו קלפים, כלום. אז קוראים זה כל מיני שם בגמרות ומשהו. ומתי אתם גומרים את זה? אתה יכול לגמור? לא גומרים? אז זה מאסר עולם. זה אותו מקום. וזה הגן עדן לגיהנום. עכשיו, אתם יודעים שמה שאני אומר לכם זה חייב להיות כתוב, נכון? כי זה לא ממציא, אני לא הייתי שם עדיין בטיול. אז לכן אני רוצה להראות לכם איפה הדברים הללו כתובים. איך אני יודע את כל זה? תסתכלו, מקור 4. מפני מה ברא הקדוש ברוך הוא גיהנום וגן עדן? זאת אומרת, ברו אותם כיחידה אחת, זאת אומרת, כזוג, כמערכת אחת. כדי שיהיו מצילות זו את זו. מה זה מצילות זו את זו? שאם אתה לוקח גיהנום נטו, בלי גן עדן, אז יצא מערכת, סתם מערכת של עינויים, וסתם מין אינקוויזיציה כזאת, איך שאנשים מדמיינים לעצמם, מין גסטאפו רוחני כזה, כן? זה הגיהנום. קדוש ברוך הוא עושה לנו שם כזה, ככה, שתלמד, כן, פעם הבאה. כן, זה לא יכול להיות דבר כזה. תסתכלו, אומר על זה, תראו מה... מה שאמרתי לכם קודם, אני רוצה דילגתי פה על משהו, זה מקור מספר 3, אומר חובות הלבבות. מפני שאם איננו בוטח באלוקים, בוטח בזולתו, ומי שבוטח בזולת השם, מסיר אלוקים השגחתו מעליו, ומניח אותו בידי מי שבטח עליו. נגיד אדם, בוטח ב... לא בקדוש ברוך הוא, אלא במשהו אחר, ביופי שלו, בחוכמה שלו, בפרוטקציה שלו, באבא שלו, בכסף, לא משנה. כל דבר, בוטח בזה, אתה תקבל את זה עד הסוף. כדי לרפות אותך מדבר הזה, קדוש ברוך הוא כאילו נותן לך את זה עד הסוף. ואז פתאום אתה רואה, וואו, 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 איזה דבר זה עשה לי.
כמו יוסף
עם
המצרים. כמו מה? כמו יוסף עם המצרים. שהוא בטח בו, שהוא ביקש ממנו
שיזכור.
נתן
לו שנתיים נוסף. כן. דוגמה לזה, זה בשבילי דוגמה מאוד טובה, על אחד על היהודים הכי עשירים בעולם שהיה אי פעם. אני לא רוצה להגיד את שמו מפני כבודו, אבל זה סיפור ידוע, אולי כולם מכירים אותו. אבל היה יהודי אחד, זה סיפור אמיתי. מאוד מאוד עשיר. והוא אמר, שדבר אחד הוא יודע 100%, זאת אומרת, יכול לקרוא, הכל יכול להיות, דבר אחד בטוח לא יקרה אף פעם. מה? שהוא לא ימות מרעב. ואתם יודעים איך הוא מת? מרעב, כן. הוא נכנס לכספת שהיה לו בבית, זאת אומרת, היה לו בבנק שלו כספת. הוא נכנס לכספת והדלת ננעלה עליו, ואי אפשר היה לפתוח מבפנים כי זה כספת. והוא היה מלא, הוא נשאר בחדר סגור עם כל המיליונים שלו, והדלת, כל הדלת שם היא דלת, לא פלדלת, כן, זה משהו רציני.
אחר גם לא יודע את הכל להיכנס.
כן? זה לא ידעתי. לא, אני חושב שפשוט חיפשו אותו, לא ידעו איפה הוא. והוא נשאר בכספת שלו, והוא ככה נפטר. בין כל המיליונים וזהב וכל מה שהיה לו שם, והוא מת מרעב וצמא. אז הרעיון הזה הוא מאוד מאוד מאפיין, ומה שאומר פה חובת הלבבות. אדם שאתה בוטח מאוד במשהו, אתה שם כל הכך שלך על שזה הציל אותי, זה הוציא אותי מהבעיה, נגיד אדם שם דגש עיקר על החוכמה שלו, על הזה, אז את זה אתה מקבל עד הסוף. כמו שתורה אומרת שם עם ה... עם זה שהם ביקשו בשר. רצו בשר, בשר, אז הם קיבלו בשר עד הסוף. עד שיש כזה ביטוי שיצא לו מאף, אז זה ביטוי מהתורה. יצא להם מאף הבשר. מה שהשתה בשבילך זה זה, אז זה מה שהסביר פה חובת הלבבות מקור שלוש. עכשיו, מסביר מה שהסברתי לכם קודם לגבי עונש, שאין ביהדות עונש, אין דבר כזה. אז זה מסביר הרב מנחם מריקנטי, שזה תלמיד ישיר של רמב"ן. הוא מקובל, זה אדם מקבלה, אבל הוא נתן פירוש שלו על חומש, והפירוש הזה הוא בהרבה מקומות, הוא בניגלה, ולכן אנחנו מצטים אותו. הוא אומר ככה, אל יעלה בדעתך, כי העונשים הכתובים בתורה הם כמו המעניש את האדם על עברו על מצוות המלך. אתם רואים את זה כתוב? המלך, משהו מצווה, אתה לא עשית, תקבל זה עונש. אל יעלה על דעתך, אומר לו את זה הרב אמריקנטי. לא כן, רק הם דבר טבעי ממש, כי המבטל מצוות התורה, אותו הטוב שהיה נשפע בסיבה שהייתה, הוא נמנע. נגיד, אתה יכולת לקבל כך וככה, ואתה לא עשית את זה, אז אתה לא תקבל. זה כמו ש... כן, זאת אומרת... כן. כי דמיון, מי שאינו זורע שדהו, שאינו קוצר. ומי שאינו לובש בגדים, שגופו מתקרר. וכמו שטבע האש לחמם וטבע המים להרטיב, והלחם להסביע, כן, טבע, כל מצווה מצווה לעשות אותם הטובות שאמרו, שנאמר בה. או אותן העונשים שנאמרו בביטולה. זאת אומרת, אדם, המציאות שלנו, זה הרעיון, שקדוש ברוך הוא ככה ברא המציאות, שמציאות מגיבה עלינו. מה שאדם עושה, המציאות מגיבה. וכשאתה עושה משהו, אז יש לזה תגובה טבעית למה שעשית. אז זה נקרא שאתה קיבלת כביכול עונש. אבל זה לא עונש, זה תוצאה. זה כמו ש... כמו שיש לי תלמידה אחת, אני מלמד באיזשהו מקום בנות. כאלה בנות בדרך. אז תלמידה אחת אמרה, כאילו אנחנו דיברנו משהו על שידוכים, על הבני זוג, ואיך להתחתן, וכל, כאילו איכשהו התגלגלה השיחה על השידוכים. אז היא אמרה, החלום שלי, למשל, כן, זה להתחתן עם חתיך. שהבחור יהיה חתיך, זה מה שאני רוצה, הכי הרבה. ואמרה שם איזה שם של איזשהו דוגמה, אני בכלל לא יודע, הייתי רוצה כמו זה שם, אני יודע, מישהו שם. אז אמרתי לה, הסברתי לה את העיקרון הזה, שבדרך כלל אדם שהוא, מה שהוא חולם הכי הרבה, הוא מקבל על זה, על זה הוא מקבל חזק, בום, בבום, כדי לפתור אותו מהקליפה הזאת. אז אמרתי, אז חז וחלילה עוד תקבלי את החתיך הזה. אומרת, למה חז וחלילה? אמרתי, כי חתיך כזה יכול להתחלק להרבה חתיכות. והדבר הזה הוא מאוד מאפיין. אדם אומר, היא, כאילו, הבחורה הזאת היא דוסית מדי. אני רוצה משהו רציני, כן? אז הוא מקבל. אבל זה לא עונש, אלא זו תוצאה טבעית. זה מה שהוא הסביר פה, כן? זה פשוט תוצאה. אתה כל, זה בשבילך כל כך חשוב, יהיה לך. יהיה עד הסוף. שמה? כשהוא מקבל את זה? מקבל את זה ככה, שהוא פתאום מבין שזה דבר רע, שהוא לא רוצה את זה, שהוא פתאום, שזה כל כך, כאילו, כשהוא מקבל את זה, ואז הוא פתאום מבין שזה לא מה שהוא רצה, אז הוא דוחה את זה. זה הדבר עצמו הופך להיות בשבילו שנוע ומגיל וצוער ותחת וכל זה. על זה הוא... אז אצלם, אני...
ובעולם הזה לא יהיה להם באמת
אז אצלם קליפה אחרת. אני לא אומר שכל מי שעשיר, הוא יהיה מסכן. אני לא חושב ככה. אני גם לא נגד השירות. יש כזה מין סגנון כזה. כל מה שעשיר זה לא טוב. לא, לא, זה טוב להיות עשיר. ואני מאחל לכם שתהיו עשירים. אין בעיה בלהיות עשיר. בעיה היא להיות בקליפת העושר. אין בעיה לנסוע באופל קדט. בעיה היא ב... לא, יש בעיה לקנות אופל קדט, לא אני יודעתי. אבל כן, זה... כן, בגלל שזה גרמני. אימח שמם. אבל לנסוע, אין בעיה להשתמש במשהו במכונית. בעיה היא להיות טבוע בזה. חכי, אנחנו פשוט לא בזה. זה לא... לא, אין תגבל, אין כזה דבר. לא. זה נכון, אנחנו כבר למדנו שלמרות שכתוב כל נקמות השם וכל נקמות מופיע, כל זה, זה דברים שצריכים להבין אותם לעומק. בוא נמשיך הלאה. 3ב. זה שערי דת, כן? אומר ככה, נמצא, העובר על מצוות השם, אינו נענש על עברו על פי השם. אתה עשית, לא, אתה חיללת שבת, בגלל שעשית מה שקדוש ברוך הוא אמר לך, לא לעשות, עשית, תח, תקבל את זה. זה לא עובד ככה, זה לא נכון. אלא, מפני שבמציאות האווירה מזקת לו. זה האווירה עצמה, העולם בנוי ככה שבסופו של דבר זה מתגלגל עליך שזה מביא לך נזק. כמו שעובר על מצוות הרופא, אינו נענש על בלתי שמוע למצוותו. הרופא אמר לך לעשות, אתה עשית, תקבל את זה עכשיו מחלה. לא, אלא פשוט זה תוצאה טבעית. אלא שהרופא גילה לו מה טוב ומה רע בעדו. ואם לא ישמע בקולו, הרי הוא מזיק לעצמו. אז יצא אם ככה, כמו שאמרנו, כן, דוגמה טובה, נכון? כן. אז יצא לפי ככה, לפי מה שאנחנו אמרנו, שהאדם שהוא עובר על האווירה, והוא משתחרר ממנה, אז השחרור עצמו הוא דבר טוב לו. הוא חיובי לו, שחרור. לכן מבחינה זו אין הבדל בין גן עדן וגיהנום. תראו, אז הוא אומר ככה, בואו נחזור ל-4. מפני מה ברא הקדוש ברוך הוא גן עדן? כדי שיהיו מצילות זו את זו. מה זה מצילות? אם אתה לוקח גיהנום נטו, אז זה סתם מערכת אינקוויזיציה. אם אתה לוקח גן עדן נטו, אז זה סתם שרטון בגבול גטו ורשה. איך אתה יכול ליהנות? מה? כן. אז לכן, כל דבר בפני עצמו הוא רע. גיהנום רע, וגן עדן זה רע. ולא יכול להיות שקדוש ברוך הוא עושה משהו רע. מה, גיהנום זה רע? חס וחלילה, גיהנום זה טוב. אינקוויזיציה, שמענים אותך סתם. סתם כדי ליהנות. ואז גמרא, ואז פסיק, אז שואלים, אז מה רווח, מה מרחב, מרחק בין גיהנום וגן עדן? מה רווח ביניהם? רבי יוחנן אומר, כותל. אתם יודעים מה זה כותל? כותל זה קיר, כן, שזה קיר, קיר מפריד ביניהם, זה הכל. כל מה שמפריד, זה אותו מקום יוצא, כמו נגיד, ניקח, כן, כמו אותו מקום, רק מה שמפריד ביניהם זה קיר אחד בלבד. מבחינה גיאוגרפית, אם אפשר ככה לדבר, אין פה גיאוגרפיה, אבל נגיד, מבחינה גיאוגרפית, אז זה אותו מקום, רק קיר מפריד. זה לפי רבי יוחנן. רבי חנין אומר, טפח. טפח זה אומר שאין קיר.
לא, זה
8 סנטימטר. לא, אין קיר. אלא רק טפח. עד כאן גיהנום, עוד טפח מפה הלאה, גן עדן. אבל בעצם... מה שלא מפריד ביניהם כלום, כמו פס הפרדה בכביש, אתם יודעים? פס הפרדה. זה הכל, זה כל מה שמפריד ביניהם, אין אפילו קיר. רק זה דעתו של רבי חנינא. רבנן אמרי, אין הבדל, שתיהם שווים. זאת אומרת שזה מה? שזה אותו מקום עצמו. אין הבדל. זה. זה מידות, איך אנחנו תופסים, איך אנחנו קולטים, מה זה גיהנום. מה זה גיהנום, מה זה גן עדן. אבל לפי רבנן, שזה לפיהם ההלכה, למה זה תמיד יוצא לפי הרבנן, זה אותו מקום, אין הבדל. אלא זה, זה תלוי איך אתה קולט. עוד פעם, תסתכלו, מקור 4א. העולה מזה כי אין לרשעים גיהנום יותר מאם שמכניסים אותם לגן עדן. שמעתם? מה זה גיהנום של רשעים? גן עדן. זאת אומרת שאדם שהוא נמצא בגיהנום, הוא פתאום מתחיל לקלוט, וואו, איזה דבר טוב מה שעושים לי פה. משחררים אותי מזה ומכסף ומאופל ומחתיכות ומזה וזה, משחררים אותי מכל זה. אני מתנקה מכל זה. איזה יופי. אז אני בעצם בגן עדן. נכון, זה בגן עדן. זה עניין של תפיסה, עניין של תודעה, ועניין של פתאום אתה מבין כמה שזה טוב. לא צריכים להעביר אותך ממקום למקום. זה אותו מקום, זה רק אם אתה קולט נכון או לא קולט נכון. ולצדיקים, מה, הם רק כזה כיף, כיף. לא, הם עוברים ייסורים. גם לצדיקים זה קשה. צדיק, הרי כל צדיק, מה, הוא מגיע שאין לו שום דבר לתקן? אז מה הוא עשה בעולם הזה? ודאי שלצדיקים יש מה לתקן. ולצדיקים יש על מה לחזור בתשובה, ולהתעלות, ולהשתחרר, ודאי שיש. אלא מה, אז מה מבדיל בינו ובין זה? זה ש... אז ודאי שלצדיקים, כשהוא מגיע לגן עדן, אז הוא עובר, הוא גם משתחרר מקליפות. והוא גם יתעלה, וגם הוא צריך משהו לשנות בו. אלא כשהוא עושה את זה, הוא נהנה, הוא מבין שסוף סוף, ברוך השם, אני מתפטר מהתכונה המגונה הזאת. סוף סוף אני יכול להפסיק עם הדבר הזה, עם איזשהו הרגל רע שיש לי. ברוך השם, אני יוצא מזה. איזה גן עדן. והוא נמצא בגיהנום. תראו, אני רוצה שתראו את הדברים כתובים. רק שנייה. תראו, מקור 5. גמרא במסכת נדרים. אין גיהנום לעולם הבא. אלא, הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה, צדיקים מתרפים בה, ורשעים נידונים בה. שנאמר, וזרח לכם יראי שמי, שמש צדקה ומרפא. ולא עוד, אלא שמתדנים בה, שנאמר, ויצאתם, ויצאתם, ופשתם כעגלי מרבק, ורשעים נדונים בה, שנאמר, והנה יום בא בוער כתנור. זאת אומרת, מה שאתם רואים עכשיו פה מגמרא, זה שיש אותו שמש עצמו, צדיקים מתרפים בה, ורשעים נידונים בה. אותו שמש עצמו. מה זה אומר? זה אומר שלצדיקים יש מה לרפות. אחרי מה זה מתרפים בה? זאת אומרת שהם חולים, שיש להם משהו, איזושהי מחלה, שצריכים לתקן אותה. גם לצדיקים יש משהו שהוא לא בסדר. אז הוא מתרפא ממנה. ובשבילו זה הכיף, זה הטוב שלו.
נותן דוגמה, בשבוע,
כן? כן, נכון, אותו עיקרון, נכון. זאת אומרת, שנייה, זאת אומרת, מה שיוצא בעצם, כשאנחנו אומרים, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אז למה אנחנו מתכוונים? גם לגיהנום. גיהנום הוא גם חלק מן העולם הבא, נכון? איפה זה גיהנום? זה עולם הבא. אז יש לו חלק לעולם הבא. השאלה רק איזה חלק. זה כל השאלה. זאת אומרת, איך אתה תקלוט את התיקון? וגם בחיים שלנו, בחיי יום-יום, איך אתה יכול להתייסר, ואתה יכול להפך, מהבעיה שקורית לך, אתה יכול מזה להתקדם עוד ועוד ועוד ועוד. אז למעשה, אז למעשה יוצא, אז מה זה אם כך הגיהנום או גן עדן? זה אופן המפגש שלך או שלנו, אופן המפגש של הנשמה עם אין סוף. זה לא מקום, אלא זה אופן הקליטה, אופן הנפגש. ובאמת תלוי אופן המפגש שלך בחיים פה, בעולם הזה, בחיים הקדומים. וזה מה שאנחנו בעצם עושים פה, במציאות שלנו, בעולם הזה. אנחנו פה לומדים ומתקנים את עצמנו, ומזכחים את עצמנו, מעלים את עצמנו, כדי שנהיה מסוגלים לקלוט את האור אין סוף בצורה נכונה. כן? לא כתוב פיזי. פיזי לא ראיתי. זה משהו אחר, כן. זה לא שזה לא מסתדר, זה בדיוק יוצא אותו דבר. איך אתה קולט? איך אתה קולט מה שהיה סביבך? אם קורה סביבך משהו לא טוב, אז זה נקרא גיהנום וכל זה. אתה קולט טוב, אז גן עדן. זה תלוי איפה אתה נמצא. אולי אני אגיד לכם בדיחה על זה. אם כי אומרים שזה לא בדיחה, שזה באמת ככה, יש איזשהו מדרש כזה, אבל לא מצאתי לזה מקור, אבל... אז יש בדיחה כזה שאומרת שאחת הגיעה לעולם הבא, שואלים אותו, נו, לאן אתה רוצה להיכנס? הוא אומר, מה האפשרויות? הוא אומר, גן עדן, גיהנום. הוא אומר, טוב, בואו נראה את זה מגיהנום, כן. אז הוא נכנס לגיהנום, והורא שם יש שולחן גדול, ערוך, כל טוב, ועומדים על ידו אנשים ובוכים, בוכים, בוכים, בוכים. אז הוא אומר, למה קורה, למה הם בוכים? כי הם רעבים. אז למה הם לא אוכלים? כי אין להם מרפקים. אז הם לא מסוגלים לאכול. אין מרפק, אז אתה לא יכול לקרב את האוכל לפה. אז הוא אומר, טוב. ואז אפשר לראות גן עדן? הוא אומר, כן, אנחנו מכניסים אותו לגן עדן. הוא רואה שולחן גדול, ערוך, כל טוב, ועל ידו עומדים אנשים, וככה מדברים, מחייכים, כל... למה טוב להם? מה, להם יש מרפקים פה? כאילו הם אכלו? כן, אכלו כבר, הם סביעים. אז, ולהם יש מרפקים? הוא אומר, לא, גם להם אין מרפקים. אז למה, אז איך הם אכלו? הוא אומר, הם פשוט נותנים לאכול אחד לשני. מושיטים את האוכל אחד לשני, מאכילים אחד את השני.
אין מרפקים, כדי שהם לא יכולים
לעשות ככה, אין מרפק, הכל זה יד שלמה, אז הוא לא יכול לקרב את זה. לא? כן, אז מה הוא עושה? אז בגן עדן הם נותנים אחד לשני. נו, אז למה בגיהנום שלו, זה הרי אותו מקום כי יוצא, אז למה שהם לא ייתנו אחד לשני? מה, שאני אתן לו לאכול? שימות! שיסרב! שאני אתן לו, אז לכן הוא בגיהנום. זה אותה מציאות, זה שאלה מה אתה עושה שם. כן? כן, זה מימדים שונים של גיהנום, יש נהר דינור, כף הקלע, יש הרבה גוונים. אנחנו עכשיו מדברים באופן כללי, גלובלי. אז בגלובלי זה הרעיון, שזה בדיוק אותו עניין. ומה שאנחנו בעצם עושים פה, זה אנחנו לומדים לזכך את עצמנו. זאת אומרת, אנחנו מתכוננים שכשיהיה לנו זיכוך גדול, אז אנחנו נהנה ממנו. לכן אדם שהוא חוזר בתשובה, אז הוא מתעלה, הוא אומר, כן, אני מפסיק את זה, ומפסיק את זה, בשבילו זה לא חדש. הוא יודע לשלוט ברצונות שלו, ויודע פתאום להגיד, לא, את זה אני לא אעשה. אז הוא נהנה מעצם הרצון, מעצם הדבר של התקדמות. וההתקדמות זה באמת גן עדן גדול. זה כיף גדול. שאנחנו מתקדמים עוד, מחיל לחיל, וכתוב שצדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שגם בעולם הבא הם כל הזמן התעלות בלתי פוסקת, ועצם ההזדקחות הזאת, וההתדמות לריבונו של עולם, וההתקרבות להשם, כל הדרך העצומה הזאת, עצם הזה, זה הגן עדן הגדול. והוא עובר כל מיני אפשרויות, וזה הכאב, וזה שאדם פתאום, זה לא מציאות כזאת ילדותית. פה ייתנו לך שם הרבה עוגות, ופה ייתנו לך שם עכשיו ידקרו אותך. אלא זה אמיתי, זה משהו גדול. אדם מתעלה, התעלות, 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 התעלות. ואנחנו כאן מתאמנים. בזה, מתחילים את זה כבר כאן, לא צריך להגיע לגן עדן או גיהנום. כאן אפשר לחיות את זה ככה. כאן אפשר להתעלות כל הזמן. ואז לא יהיה לנו פה גיהנום. אלא, כן, ואני ממליץ...
איפה הצדק מושם על כנו?
מה אתה אומר?
איפה הצדק מושם על כנו? שאתה רואה שזו תפיסה אולי שהיא אינפנטילית, שילדותי, שאתה יודע שבן אדם מקבל את המגיע לו, זו תפיסה שמנחמת אותך...
מגיע לו להתנקות מקליפות. זה מה שמגיע לו. אז יש סוג כזה של התנקות שהיא לא נגמרת לעולם, שכל הזמן הוא מתנקה. וזה כל הזמן צריך, אנחנו כתוב, יש על שלושה אנשים, יש דבר כזה שנקרא גיהנום קלה והם אינם קלים. זאת אומרת, זה זיכוך בלתי פוסק כל הזמן. אבל כעיקרון זה זה. ודאי שהוא סובל מזה. אבל לא כדי שיסבול, אלא פשוט זה ניקיון בלתי פוסק. הזמן שלנו נגמר, ויש לנו שם, אולי נדבר בחוץ, כי... כן. ויש הרבה שאלות גם באינטרנט, אבל המסך היה סגור כל הזמן. מה? לא, יש עכשיו שיעור של הרב ביגון. טוב, נעצור כאן. מי שלא צריך דפים הללו, תחזירו לי אותם.